הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נעשה ונצליח. שלום רב, מאזינים יקרים, צהריים טובים. יום שני, היום יום שני, הפוך על הפוך, עורך ומפיק קובי סגל, לביצוע טכני מוטי קופפר. אני רוצה להעביר מסר חשוב, הוא כל כך חשוב שאני לא יודע מאיפה להתחיל. יש לו הרבה קצוות. אתם יודעים מה, נתחיל מהאמצע. תראו, באותה שבת שקרה אירוע, הייתה שם מסיבה. על ההרוגים כבר דיברו, למעלה מ-300 הרוגים ופצועים. יש כ-400 צעירים שהשתתפו במסיבה, שמאושפזים בבתי חולים פסיכיאטרים. מתוכם 20 אשפוז כפייתי. אתם מבינים מה זה? היה להם בראש איזה משהו, וזה התהפך להם לא טוב, ונתפס, והם מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטרים. 20 מהם ממש בכפייה, ועוד למעלה מ-350 שנהרגו שם, עוד עשרות, מאות שנפצעו שם. גם אלה שהצליחו להגיע הביתה בריאים בגוף, בוודאי פגועים בנפש, זה רק המסיבה. חוץ מההרוגים במסיבה, עוד כ-1,200 הרוגים, חיילים, אזרחים, רק באותו יום, ועוד פצועים בלי מספר. כל זה קרה בשבת שמחת תורה. חלפו מאז כ-75 ימים. והיום רוב הציבור הישראלי שרוי בחרדות. אחוזי הביקוש לכדורי הרגעה, כדורי שינה, כדורי לחץ דם וכו', זינקו במאות אחוזים. רבים לא ישנים בלילה. ואני חייב להגיד לכם שבהתחלה אני שידרתי כמה לילות בין 12 ל-2, והיה לי עומס על הקווים יותר מהצהריים. אנשים לא ישנים. יש עלייה בלחץ דם אצל הרבה אנשים. גם המצב, גם עסקים קורסים, גם 150 אלף אנשים עקורים מהבתים כבר חודשיים, זה לא צחוק, עם תיקים כמו פליטים. ועוד ההרוגים שנהרגים לנו כל יום, כל יום הותר לפרסום. אין בוקר שלא נפתח והותר לפרסום. תוסיפו על כל זה את החטופים, עם כל מה שקורה מסביב. בקיצור, אי אפשר אפילו לסדר את הדברים ולמנות אותם. זה עמוס, זה המון, זה פשוט... אין לנו מקום בקופסה שנקראת מוח להחזיק את כל זה. לא יכולים. מה קורה כאן? אז מה חידשתי פה? מה המסר שאני רוצה להעביר? אני מאוד רוצה שתקשיבו לי טוב, אחי ואחיותיי היקרים, כי אני חושב שאני נוגע בנקודה שתוכל לעזור להרבה אנשים, בעיקר ציבור שומרי תורה ומצוות. אחד הגורמים הגדולים לחרדות, ללחץ דם, שאר הנזקים, זה החשיפה לנתונים, לתקשורת, לרשתות, לסרטונים, בין התקשורת הממוסדת ובין הדיגיטלית ברשתות. אנשים סקרנים. ככל שאדם הוא יותר דתי, הוא יותר סקרן. ואם הוא חרדי, אז הוא סקרן מאוד, וזה טבעי, כי הרב דסלר כותב שמידת הסקרנות ניתנה לאלה שעוסקים בתורה. יש לו סקרנות, לדעת מה התירוץ לקושיה, איך זה עובד, למה זה אמר כך וזה אמר כך. אם לא הייתה סקרנות, אז הלימוד לא היה מעניין. אז כשהסקרנות מנותבת למקום הנכון, לומדים תורה בשטייגן. אבל אם הסקרנות מנותבת למסכים ולנתונים, אז אנחנו נכנסים לאחת הצרות, הבעיות הגדולות ביותר. כי הסקרן רוצה לדעת הכל. אבל הכל, וכאן, ועכשיו, ומהר, ונו, ואיך, איפה, מהר. סקרנות זה אויב שאין כדוגמתו. קודם רוצים לדעת מה קורה, יהיה אשר יהיה. אחר כך, מה שיהיה, לא יודע. והתקשורת היא מומחית באינדוס, אינדוס המונים, ותשימו לב, כל כתבה מתחילה בעיריות, בפיצוצים, בקולות של מטוסים, אפקטים כדי לתת לכתבה נופך של שהכתב הוא מבין גדול, הוא מביא הישר מהשטח את הדיווחים. בינתיים החודשיים האלה, איזה חודשיים? זה חודשיים וחצי, צופי המסכים קיבלו מאות ואולי אלפי כתבות וסרטונים, שנפש יהודי עדינה, נפש יהודי עדינה יותר מאומות העולם. היא לא צריכה לראות את זה, היא לא צריכה לשמוע את זה. תוסיפו את הסיפורים על ההרוגים, שזה קורע את הלב, את ההספדים, את הבכיות של המשפחה, את הסיפורים של החברים, כל זה אתה חשוף כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. וזה קורע את הלב, אבל תשמע, גם הבן אדם שצופה או שומע, הוא מוגבל, כאילו too much, עד איפה יכול להכניס? וגם לא רק אלה שצופים, גם המאזינים ששומעים באוזניים דרך הרדיו, קווי הנייס, אגב, קווי הנייס האלה זה אחד המכות האנושות ביותר שקרו בציבור החרדי, איך הם מביאים את הכתבות, איך הם מביאים את הכתבים הגרועים והכופרים ביותר, מגישים אותם בלי שום סינון, בלי שום עריכה, בלי שום צנזור. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? בינתיים האנשים חווים חוויה נפשית קשה. ורבים רבים מהציבור שלנו יושבים שעות, שעות, בתחנות הרדיו, בקווי הנייס האלה, ושומעים עוד ועוד 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 ועוד, וזה מפרק את הבן אדם לאט לאט. נעשה יותר מתוח, יותר עצבני, פחות נרוכז ללמוד. מאלה הם קורא אירוע חד פעמי, בסדר, אבל שזה 75 יום, יום יום, שעות. וזה עלול להימשך עוד מאות ימים, אני לא מגזים, כשאני אומר מאות ימים, אני מתכוון, אני יכול להיות עם מאות ימים יותר גרועים מהיום. איפה אתה יודע מה יהיה? מה נעשה? נשתגע. בת משפחה שלי סיפרה לי, היא מול הטלוויזיה כל היום, היא חושבת שהיא פיקחית, אז היא, לא, היא מורידה את הווליום, היא רק רואה את התמונות, כאילו זה מוריד לה את המתח מהאפקטים, אבל את רואה את התמונות, אז היא רואה את התמונות, את התנועות ידיים, היא סיפרה לי שהלחץ דם שלה עלה באופן כזה, שהיא לא הרגישה, ופתאום הרגישה לא טוב בעיניים, ונהיה לה נזק בעיניים, הלחץ דם עשה לה על העיניים פגיעה בכלי דם עדינים, וזה לא פשוט, כל אחד מקבל את זה בצורה אחרת, ומסכנים, אני לא יודע מי, כמה נכים מתווספים כל יום, לא בגלל החמאס, הנאצים האלה עם מחשמם, בגלל סקרנות. לנו לפחות יש שבת, שבת יש לנו קצת מנוחה, הכל סגור, קצת הפסקה, אבל החילונים מסכנים, ממש, כי בשבת הם מקבלים מנה כפולה, מהדורות מיוחדות, מגזין כזה, מגזין האום, סיפורים כאלה, חשיפות, זה פשוט נורא והיום, אף אחד לא זועק את זה, אף אחד לא נוסע לשים איזה גבול, אף אחד לא מנסה לחשוב, מה יכול להרגיע, איך עושים משהו שייתן קצת מים קרים על הנפש הרותחת, הסוערת של כל הציבור, למשל איזושהי שיחת אמונה בערוץ 12, מה פתאום? שתשרף המדינה, שימותו כולם, פה לא יהיה השם, פה לא יהיה אמונה, פה לא יהיה עוד מלבדו. רק הכתבים עם הקולות בסים האלה, והתיאורים האלה, והאפקטים, והבומים, וביבי, הכל בגללו, כן, וביבי. אנשים נהיים שוגעים. תן להם קצת משהו, לא לפחד, מהבית הלוי, מרבנו בחיי, מה זה הפחד? לא, הם לא יתנו. הם לא יתנו. יותר מזה, חיילים, במשימה מבצעית, מגיעים למסגד, לקחו את הרמקול, מה יוצא לחייל במלחמה מהבטן? שמע ישראל, אבא, תשמור עליי. אז לקח את הרמקול, מעשה קונדס, צעק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הדיחו אותו, אמרו שזה נוגד את ערכי הצבא. יהודי אמר שמע ישראל ברמקול של המסגד, זה נוגד את ערכי הצבא, אחרי יומיים השם ישמור ויציל, נאלץ הרמטכ"ל לעמוד ולהגיד שכשיורים על אנשים עם ידיים למעלה, זה נוגד את ערכי הצבא. לא יודע אם יש קשר, אבל המילים נוגד את ערכי הצבא בשני סיטואציות הופכיות תוך יומיים. ואנחנו אומרים, למה? למה אתם עושים את זה? למה אתם כאלה רעים? למה? תנו לאנשים קצת אמונה. תנו להם קצת תקווה. תנו להם קצת משהו מרגיע. כמה רע אפשר לקבל, כמה פחד, כמה לחץ, מה, למה אתם עושים את זה? עוד רייטינג, עוד נקודה למעלה, נקודה למטה, מה? תנו לעם ישראל שבת, תסגרו את האולפנים, לכו הביתה, לכו תאכלו אצל אבו אחמד, לא יודע, אבל תסגרו את הטלוויזיות, תסגרו את הכל, תגידו ליהודים, לכו לשמור שבת. לא טלפון, לא לנסוע, לא לבשר, לא לחבש, מה אנחנו גויים? לא לעבוד בשדות של הקיבוצים בשבת, לא רוצה לקשר את זה למה שקרה באות השבת, אבל לא לעבוד בשדות בקיבוצים, שבת. יש שבת, יש תפילין, יש ברית. יש אותות של יהדות, שבת וברית ותפילין, זה אותות של, אני לא יודע מי מזדיק יותר, החמאס או התקשורת או הסרטונים או הלא מצונזרים, לא נכנס לפוליטיקות עכשיו, באמת, לא נכנס לפוליטיקות עם משפחות השבועים, משפחות השקולות, אלה סבורים ככה ואלה סבורים ככה, הרבה פוליטיקה יש בתוך העסק הזה, ולנו יש לב אחד קטן, ורגיש, ומאמיסים לנו עליו, ומאמיסים לנו עליו, ומה אנחנו אומרים בסך הכל? זה המצב, השם ישמור על עם ישראל, אבל תתנו קצת אמונה, תתנו קצת כוח לעם ישראל, תתנו קצת משהו אופטימי, תתנו יהיה טוב, תתנו אין עוד מלבדו, תתנו. לא, אבל הם לא יתנו. אני רוצה לסיים בבקשה שקיבלתי מהצדיקים אתמול בלילה, לבקש מכל עם ישראל, שכל מאזין או מאזינה יקבלו על עצמם קבלה אחת קטנה, לא משהו קשה, מסובך, חיזוק במשהו שמתרשלים בו, או עושים אותו ככה בחפיף, או משהו שלא בסדר, שלהפסיק אותו, צריך 50,000 קבלות, יש לי פה ברוך השם יותר מ-50,000, וכל אחד גם יכול להביא עוד כמה, לקבל קבלה בלי להתקשר לאף אחד, בינינו לבין השם, אני מקבל עליה עכשיו להתחזק ב-X, והשם יתברך יעזור, ויתן לנו סייעתא דשמיא שהכל יעבור, ונזכה לחיים טובים ורגועים, נגיד עכשיו שלום לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום קובי, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים לך הרב.
מה שלומך?
בסדר, היום אני בסדרות עכשיו, קודם הייתי בנתיבי עשרה, הייתי מהלוחמים במעבר הרז, עוד מקומות נוספים במרחב הזה, אני בדיוק במרכז המסחרי של סדרות, שפעם שקק חיים, ובעזרת השם ישקוק חיים מחדש.
מה עכשיו, מה עכשיו שם? מה אתה רואה עכשיו שם? יש אנשים, יש תנועה?
לא.
ריק, ריק לגמרי?
לא, ריק. במרכז המסחרי ריק לגמרי, הכל סגור, פגשתי פה יהודי אחד, אם אתה רוצה לי, תן לך אותו פה לדבר איתו, מעניין אותך?
כן, למה לא? כן, למה לא? כן, תן אותו.
הנה, נתן לך. דני, שידור חי ברדיו כל חי. דני הוא בעל מקום וניצל בנס חסדי שמיים ביום שמחת תורה.
שלום לך.
אלן דני, מה נשמע מותק? מה שלומך?
ברוך השם, השתבח הבורא.
תגיד לי, מה אתם עושים שם? אתה שם, אני מבין, לבד. אין סביבך הרבה אנשים.
אין סביבי הרבה אנשים, אבל יש לי פה את העסק שאני מוציא, אני עובד בבית הקליעה שלי. ומוציא פיצוחים החוצה. אתה יודע, זה הזמנות.
כן, כן, אני יודע. תגיד לי רגע, אווירה דיכאון כזה?
מאוד. חוץ מבובים שאתה שומע, אתה לא שומע, אתה לא רואה, אין פה אנשים. העיר רקע.
בית כנסת, מניין, שבת, סכנה, יש או גם זה אין?
לא, זה אנחנו עושים במלון.
אתם במלון, אתה מגיע וחוזר למלון? אוקיי.
אני כל יום חמישי חוזר למלון, ביום ראשון אני עולה מהמלון לכאן בשביל לעבוד, כי יש לי הזמנות. אנשים מפרגנים לעוטף, ויום חמישי אני חוזר. אני חוזר, אבל שם עושים שבת קודש כמו שצריך, במקרה נפלת עם חזן ופייטן.
תן לי, אני אגיד לך מה אני חושב שתתן לי עכשיו, את השיר של רבי מסעוד אבו חצירה, מזמור שיר ליום השבת, אתה מכיר את זה?
שבת, לפיכך אפרח.
טוב, זה היה טוב לפעמים. השם ייתן לך מלא ברכה, מלא פרנסה, תחזרו לבית שלכם, בריאים ושלמים. ותעשו חיים טובים, הרבה שבת, הרבה שמחה, הרבה קדושה, תהיה לכם כל הישור, תודה רבה דני, תודה.
אמן, תודה לכם.
תודה מותק, תודה להתראות.
הנה חזרתי אליך דני.
אלה, הבאת לי, חזן הבאת לי, היית מכין אותי לפני.
חזן זה פייטן, תשמע, זה מפיח עוד חיים, תשמע, גם צריך לקחת את הדברים הטובים, בעזרת השם יחזרו. הייתי קודם במרכז החוסן הלאומי, הדיגיטלי פה בסדרות, ואתה רואה את האנשים קוסים טוטים ב... באים מתנדבים מכל רחבי הארץ, לא יאומן, הייתי בנתיב העשרה, איך שאנשים עוזרים לך את השני.
אמרת, קובי היקר שלנו, אמרת מרכז החוסן. מה זה המרכז הזה? מה זה?
מרכז, זה משהו לאומי של מדינת ישראל, ששייך למרכז ההסברה, וכל מי שרוצה לעזור, וכל מי שרוצה לתרום, וכל מי שגם רוצה לבוא לכאן למרכז הזה, לאזור הזה, עובר דרך המקום הזה, מקבל את המידע, מקבל את הנתונים, יודע לכאן יכול ללכת. תשמע, אני יכול להגיד לך את הצד החיובי של הדברים, כי אני תמיד הולך לכיוון החיובי. בפעם הראשונה הבוקר נפתח הכביש הזה של מה שנקרא כביש 34, הכביש שמחבר בין צומת יד מרדכי לסדרות, היה סגור לחלוטין, אי אפשר היה לנסוע, וזה מלמד על כך שיש באמת ירידה בכמות השיגורים, בכמות האיומים. אז אני מסתכל על הצד הזה, ש-70% מהמנהרות בחלק הצפוני של רצועת עזה נמצאות בשליטה מלאה של צהר, שאתמול אנחנו חושבים כאן בכל חי, בחמש אחרי הצהריים, את המנהרה הארוכה ביותר, שנכפרה ונמצאה.
מה זה, קובי, מה זה הדבר הזה? מה זה המנהרה הזאת? זה עיר, זה לא, איך אמר הדובר? זה עיר.
זה עיר, מתחת לאדמה, כן. ולכן אתה צריך כל כך את התימון הקרקעי, לכל המראין בישין שאומרים, לא צריך תימון קרקעי, בלי להגיע לשטח, בלי לראות את המקומות, בלי לחשוף אותם, ובלי בסופו של דבר גם לפצץ אותם, ככה אתה עובד ומנקה את השטח, כדי שלא תהיה פה טרור, לא תהיה פה תשתית של טרור יותר באזור הזה, במרחב הזה, ואנשים יוכלו לחזור לביתם בשלום. ואני הייתי בשדות החיטה, ולא רק המילים, עוד החיטה צומחת שוב, אתה רואה את בפועל, אתה נוגע בחיטה הרטובה, בשדות כאן של נחל עוז וניר עוז, קרמיה וכל המרחב הזה, ואתה ברוך השם מבין שיש גם תחמה להלכה מכן, אז אני מסתכל גם על הצד האופטימי של הדברים האלה.
בעזרת השם, בוא נגמר, בוא נדבר מה שקורה. אני קצר בזמן, תן לנו סקירה, ככה צפון דרום.
אז קודם כל, נלך לחלק הדרומי, דרומי של מדינת ישראל, אז צהל משלים היום את התקיפה המאה של חיל האוויר, כנגד האיומים של החוטים, זה ממש בשנייה הזו שאנחנו מדברים, 1:20, אז שר הביטחון נפגש עם שר ההגנה האמריקני, וזה לא בגלל שאני מסתפך על הפגישה, אלא הפגישה הזאת היא כדי לתאם את כל הקואליציה כנגד החוטים הללו שם בדרום, הדרום הרחוק. אבל מה שסיפרתי לך, שצהל עושה, פועל, בעיקר בחלק ההגנתי, כי ארצות הברית אומרת, אנחנו נפעל, אז נתתי את התמונה הזאת. צהל משלים את הפעולות שלו בחלק הצפוני של רצועת עזה. לצערנו בחלק הדרומי אנחנו מדברים על 4 הרוגים, והשעה האחרונה נוסף לנו עוד הרוג אחד לצערנו, ועוד 2 פצועים קשה. כן, זה חלק מהלחימה, אבל לאט לאט מתקדמים, ולאט לאט משטחים עוד דברים, ועוד פירים, ועוד מנהרות.
קובי, מה בצפוני? הושלמה הכרעה בסג'איה, למשל?
לא אוכל להגיד לך עכשיו שהוא שלמה, בג'באליה כן, בג'באליה כן, בסג'איה עדיין יש עבודה, למרות שהשתלטו שם על המפקדה ועל המרכז, אבל עדיין יש שם
מחבים
שמסתרים. פחות קרבות, יותר זנבות של קרבות, אבל זה חלק מהאיומים שמאיימים על צהל. ובאשר ליהודה ושומרון, לשוב פיגוע ירי, שאנחנו רואים אותו פיגוע ירי שני, בתוך פחות מ-16 שעות, כאשר אישה נוסעת ליד ראובי, ליד העיר הפלסטינאית, יורים עליה, מחבלים יורים עליה, פוצעים אותה באורך בינוני, אבל אני מסתכל גם על חסדי השמיים, שילד קטן שהיה שם בן 5 באוטו, ותינוק קטן שהיה באוטו לא נפגעו, היא מובלת לבית חולים, מתעשתת, כוחות צהל נמצאים עכשיו במרדף אחרי אותה חוליית מחבלים. זה נתון אחד, 2,400 מחבלים שכבר נעצרו, ומהם 1,200 מחבלי חמאס, ואם מסתכל צפונה יותר, עוד שעות לחימה, כרגע זה עדיין לא יום, שעות לחימה עם החיזבאללה, כשאתמול צהל פגע בהם מאוד קשה, כשפגע בכל המחסן המרכזי של רקטות הבורקן, רקטות שכל אחד מהם 500 קילו, ואתה רואה את הפטריות שעולות מכל גבעה שם במרחב דרום לבנון, וזה מראה על הלחימה, ועל העוז של האנשים גם כן, שלנו, פחות שלהם, ו...
נקווה לבשורות טובות, נקווה לבשורות טובות, פרשננו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר, תודה רבה לך.
ואני מקבל את כל דבריך, ואני חושב שצריך לחזק את איראן למשרד, שכל אחד יקבל על עצמו איזושהי קבלה. אני קיבלתי עצמי לתת כל יום שיעור אחר הצהריים, ואני עושה את זה, ונותן את לעם ישראל קצת
תקווה. תמשיך ותעשה ותצליח, ואתה מחזק אותי, בזכותך אני מתחזק בדף היומי. תודה רבה קובי, שתוך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
עכשיו אנחנו לסיפור של אמונה, נס, השגחה, חיילים, עניינים, פעילות, מבצעית. שלום לחייל, רחמים, צהריים טובים.
צהריים טובים, צהריים טובים לכם ולמאזינים.
מה עניינים, מה נשמע?
ברוך השם.
לא נשאל אותך איפה אתה משרת ואיפה אתה ממוקם וזה, ספר לנו אתה מה שאתה יכול בלי שנשאל אף שאלה. אחרי שאני אבין את התמונה נשאל אותך אולי שאלה או שתיים. קח את המיקרופון אחי.
תודה. ברוך השם, אנחנו משרתים כרגע בגזרת עזה, במילואים. ואיזה אזור בדיוק?
לא,
אנחנו נמצאים באזור הצפוני של עזה, הכל בסדר. האזור הצפוני הוא גדול מספיק. אני אספר באמת נס מאוד מאוד גדול שקרה איתנו. הנס הזה קרה ממש לפני לא מספר שבועות, בערב שבת קודש פרשת לך לך. הייתי בחמל המבצעי, ובעצם מה שקרה זה שהדכנו אותי דרך טלפון צבאי, שלא מנטרים בו את השיחות, טלפון, זה לא טלפון אזרחי, זה טלפון שעובר בין החמנים בצבא. התקנו אותי שהמערכת של כיפת ברזל בכל אוגדת עזה נפלה. הדבר הזה קורה ממש 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 בכניסת שבת, בין הדלקת נרות לשקיעה. ואני יושב שם ואני מבין את המשמעות של הדבר הזה, זאת אומרת שברגע שחלילה יעופו טילים, שום מערכת לא תוכל לירת אותה. אז כמובן שאני מתפלל בלב, אני אומר שיהיה לנו איזשהו נס, כי באמת בידי אדם לא יכולנו לעשות שום דבר בסיטואציה הזו. ובדיוק מחליפים אותי, אני יוצא מהחמל, ואני הולך להתפלל יחד עם כולם. כמובן שהתפילה הייתה בחוץ, בגלל הוראות פיקוד העורף. ואני רואה שכולם נינוחים, אף אחד לא באמת יודע שאם חלילה נופל טיל, שום מערכת לא יכולה לירת אותו, ממש ככה. כשמסתיימת התפילה, אני חוזר חזרה לחמל, אני שואל את הבחור שבעצם החליף אותי, אני שואל אותו, תגיד לי, מה קורה? המערכות חזרו? אז הוא אומר לי, כן, לפני מספר דקות המערכות חזרו, ברוך השם. במוצאי שבת אני בודק את האירוע, אני בודק מה קרה שם, אני מסתכל על המערכות היותר מעניינות, לראות בעצם האם הייתה איזושהי התקפת טילים, ואני מסתכל ואני רואה שבאמת נורו שני טילים בזמן הזה שהמערכת לא עבדה, נורו שני טילים לכיוון סופה וניר יצחק, זה שני יישובים שבעצם לא מאוישים באותו זמן, פיקוד העורף פינה את כולם, היה איזה נזק, בטיל אחד היה נזק, טיל שני חושב אפילו יורת, ומעבר לזה שום טיל לא נורא. ברגע שהמערכת חזרה לעבוד, פחות או יותר 20 דקות אחרי שהמערכת חזרה לעבוד, נורא מתח כבד מאוד על אזור מרכז הארץ, על תל אביב, על אזור חולון, גוש דן, כל האזור הזה. מה שניסיך שבכל יום ממנו, אם המערכת, אם הם היו יורים את זה לפני שהמערכת חזרה לפעול, אני אעצור כאן.
טוב. טוב, תגיד לי מה זה, יש מצב כזה שכל המערכות בכל הארץ מכוונות לאותה מערכת, שאם יש נפילה, כאילו נקרא לזה בשרת הראשי, אז כל המחשבים לא עובדים? זה ככה מתל אביב ועד כל המערכות?
לא, חלילה, לא, 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 ממש לא, חלילה.
הבנת אותי.
העניין הוא שבעצם, לא, חלילה. אני לא נמצא בכיפת ברזל, ואני גם לא אגיד דברים שאני לא יודע. מה שכן אפשר לומר, ואני מאמין שכל אחד מבין את זה, שהמערכות הטובות ביותר להירות ינסו לתפוס את הטיל. אם מערכת לא הצליחה, אז יש מערכות נוספות כמו גיבוי שינסו לתפוס אותו. אבל כשיש בעיה כללית בכל האוגדה, אז זה מוריד באחוזים משמעותיים את הסיכוי לתפוס את הטילים בדרך.
תן לי אווירה קצת, אתם נמצאים שם כבר כמה זמן, בטח כמעט
בתחילת... אנחנו נמצאים מהשביעי לאוקטובר במילואים, כמובן יוצאים לבית מדי פעם כשאפשר, וברוך השם, ברוך השם, אנחנו עושים את המוטל עלינו.
אווירה?
אווירה מצוינת.
כן, מורל גבוה.
המורל באמת, המורל מאוד 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 גבוה, והרצון שלנו כרגע זה לתת לאנשים את הביטחון ואת תחושת הביטחון, להרגיש ולהבין שכרגע כל מי שיכל לצאת ולסייע ולתת את חלקו, אם זה בצורה פיזית במילואים, ואם זה אותם אנשים מדהימים שמגיעים ונותנים לחיילים, נותנים להם ממש בגדי חורף ומביאים לכאן מזון, כל אחד נותן את חלקו, אנחנו עם אחד מלוכד, בעזרת השם אנחנו נעבור את התקופה הזו חזקים מתמיד.
מה הפנייה שלך לציבור שנמצא בבית ויודע ללמוד ולהתפלל?
להמשיך ללמוד ולהתפלל, פשוט מאוד, אנחנו רואים את הדברים האלה בעיניים, אנחנו רואים שיש לפעמים היצר מנסה להגיד לנו, זה רק השגחה, זה רק יד המקרה, מה שקורה כאן זה צירוף מקרים, זה לא באמת נס, אבל אנחנו, מי שנמצא בשטח, מבין שיש כאן ניסים גלויים בכל רגע. אני יכול לספר שהסמך מפה שלי, סגן מפקד הפלוגה שלי במילואים, היה לנו איזושהי התקלות ממש ממש בתחילת הלחימה, שלושה ימים לאחר המלחמה, שהמלחמה פרצה, ונורו עליו, ומחבלים נירו עליו, הוא קיבל כדור בחזה, וכדור ברגל, רק לדמיין מה היה קורה עם הכדור שהוא חטף בחזה, היה זז סנטימטר לפה, סנטימטר לשם. הוא כרגע ברוך השם בשיקום. זה רק ממחיש לנו כמה יש ניסים שאנחנו לא רואים אותם. נשים שיכולים לשבת וללמוד ולהתפלל, שיעשו את זה. זה חשוב מאוד. זה מה שאנחנו מאמינים בו. אנחנו, זה הכל כל יעקב.
רחמים, תחמו, אתה יודע?
תודה.
שמור על עצמך, שמור על עצמכם שם. תחזרו כולכם בריאים ושלמים הביתה.
אמן, אמן, אמן. בעזרת השם שאנחנו נחזור כולנו לגאולה. ניכנס לגאולה אמיתית ושלמה על ידי משיח צדקנו.
אמן, אמן. תודה רבה, רחמים.
כל טוב לטוב.
אתם רואים, קיבלתם רושם מהחמל בתוך הגזרה הצפונית של הרצועה. הם רואים את השם כל הזמן. עכשיו אנחנו נלך מצפון הרצועה, אנחנו נלך לפולין. נאמר שלום לרב פנחס פאמפ, שליטה, נשיא מוסדות ובני שכר בדינוב. שלום הרב.
שלום, שלום וברכה.
אתם שומעים אותנו טוב, בסדר?
כן, אני עכשיו בפולין, היום, כן, כן.
אוקיי, בבקשה, כן. אני רציתי לשאול אותך שאלה, רב פאמפ. תספר למאזינים שלנו, מה היה עם חבר הפרלמנט הפולני מהימין הקיצוני עם החנוכיה בעיצומו של חג החנוכה?
אוקיי, אני אספר בקצרה. כן. מה שהיה הסיפור זה פשוט, כמו בכל שנה, יש אירוע כזה, פרסום מניסה, אבל ממש בצורה קטנה, בלי הרבה רעש, בפרלמנט הפולני. מגיעים כמה... שקוראים אצלנו כמה שרים, כמה חברי פרלמנט, ומשתתפים בטקס שמארגנים אותו חבד, הרב סטמבלר, וככה בכל שנה. השנה, שוב, אני ביררתי אחרי זה אם זה קשור למלחמה בעזה וכל הבלגן בכל העולם, שישמרו לי, לא, זה אחד, אחד כמו בכל מקום, יש כמה...
הימין הקיצוני, הימין הקיצוני זה נקרא הרב.
הימין הקיצוני, ואפילו בהגדרה של אנטישמיות, זה לא, אם הוא היה לפחות צועק שזה עזה, אז אנחנו מבינים, אבל זה היה פשוט ממש אנטישמיות נגד זה שמביאים משהו דתי, יהודי, והוא נכנס ממש איך שהדליקו את החנוכיה, נכנס עם מטף כיבוי, וקיבה את החנוכיה וצעק וצרח וממש
מה הוא צעק? הרב פאמפ, מה הוא צעק?
הוא צעק נגד היהודים, שלא יהיה פה סמנים יהודים, ממש אנטישמיות לשמה. וכמובן קם רעש, אפשר להגיד שממש בכל פולין. אני צבבתי ובדיוק כאילו הזמינו אותי למחרת, זה היה יומיים, זאת אומרת, הנר השישי, ולמחרת הזמינו אותי שאני אבוא להדליק, ואני נמצא בדינוב, שזה ליד ז'שוב, ריישה, מי שמכיר, אז הזמינו אותי שם לאוניברסיטה, להדליק מחנוכיה, הבאתי מדינוב חנוכיה, ושאני אספר לסטודנטים שם מה המשמעות ומה הדבר הזה. כמובן אמרתי להם שהדבר הזה מביא אור לעולם, וזה סימן של גירוש החושך, לכל מקום, בכל מצב, לכל אחד, וכמובן לא רובם ככולם, אלא ממש כולם התנערו ובאו לבקש סליחה.
לא רק הם, אני הבנתי גם שראש הממשלה הדליק שוב פעם בטקס מיוחד, עוד פעם.
כתוצאה מהאירוע הזה, זה כבר היה יותר גדול, זה מה שהתחלתי להגיד, שזה היה בדרך כלל אירוע קטן, אז אותו אנטישמי זכה שיהיה פרסום מניסה, והנשיא וראש הממשלה וכל הפרלמנט ביקשו מחבד וגם הרב הראשי רב שודריך שיבואו, הם רוצים בשביל להוקיע את המעשה, לעשות עוד פעם הדלקה בפרלמנט, שיהיה ככה וכבר בפורמט גדול, פרסום מניסה גדול.
הרב פאמפ, אין לנו הרבה זמן, ואני יודע שאתה נמצא בדינוב, דינוב זה קרוב לבני שכר, והילולה שלו בשבוע הבא, ספר לנו קצת על הבני שכר בדקה שתיים, ואחר כך ספר לנו איך תראה השנה הילולה, בבקשה.
כן, אז כן, אכן אני נמצא בדינוב רוב השנה, ואני פה הקמתי את המקום לכבודו של הבני ססחר, והבני ססחר זה פשוט, כל אחד יודע מי זה הבני ססחר, מה זה הבני ססחר, אני אספר בקצרה, קודם כל על ישועות שרואים כל שנה בהילולה.
לא, 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 לא כל אחד שדברים... יודע, לא הרב, הרב פאמפ, לא כולם יודעים מי זה הבני יששכר. תגיד לנו איך קוראים לו שמוע המלא, קצת...
אז נספר, נכון. הבני יששכר קראו לו, השם שלו זה צבי אלימלך. צבי אלימלך, ידוע הסיפור שהוא היה אחיין של הרבי אלימלך מליזנט. והאימא שלו לא... ילדה ילדים ונפטרו כשהם היו, לא הצליחה לשמור, לא החזיק אצלה מעמד הילדים, היא באה לדוד שלה, לרבי אלימלך, ואמרה לו, רבי, אתה פועל ישירות, אני אחיינית שלך, רוצה ילדים בריאים, שיוולדו בריאים. אמר לה, בעזרת השם, הבן הבא, שיוולד, הוא יאיר את העולם, ויהיה בריא, ותקראי לו על שמי אלימלך. והיא כמובן אצל החסידים, יודעים שלא נותנים שם על אדם חי, למרות שזה רבי ולמרות ציווי, אבל היא רצתה לשמוע בקלו, היא הוסיפה צבי, התחכמה, הוסיפה צבי אלימלך. Mm-hmm. אז הרבי אלימלך אמר לה שצבי זה לא מלך. כמובן ביידיש, החיה צבי הוא לא המלך, הארי זה מלך החיות. אז הוא אמר לה, למה, אבל בכל זאת גדול יהיה ויעיר את העולם. ואכן, איך שהוא היה תינוק, מספרים שהרבי רבי אלימלך החזיק אותו על הברכיים כשהוא היה בן שנתיים, ומרוב המוח החריף שלו, הוא בכמה דקות שהוא החזיק אותו, הוא ספר את השערות סגנו של רבי אלימלך. הוא ידע להגיד כמה שערות היה לרבי אלימלך בזקן. זה היה מוח, הרי ידוע שאמרו עליו שהוא היה באמת שתי מוחין, הוא היה באותו זמן שהוא היה מקבל אנשים לברכה ושמע אותם, הוא ישב וכתב ספרי דברי תורה, ואחרי שנים הוא זכר את אותו ישועה ואותו דבר שאותו יהודי הזקוק.
אז תגיד רגע, עכשיו בעקבות המצב בארץ, בעולם, איך תראה ההילולה בשבוע הבא בדינוב?
אז זהו, השנה שעברה למשל, למרות שהיה שאריות הקורונה, אז היו בהילולה, זה היה באמצע השבוע, היה בערך 1,000 איש שהגיעו מהארץ בטיסות. השנה זה משהו, עוד התחלתי, כמובן מסוכות כבר נשמור 150 איש, זה היה טיסות הזולות, אבל כמובן הכל התבטל. עכשיו המחירים של הטיסות, בגלל שיש רק חברות ישראליות כמו אלעל, אז מחירים כרגע, מי שיסתכל, בגלל שזה יצא גם סוף השנה הלועזי להבדיל, אז מחירים נעים בין 1,000-1,500 דולר לכרטיס, שאנשים ממש קשה להם להוציא את הסכומים האלו.
וואו, לפולין 1,500 דולר? לא, לפולין? אבל...
ממש, ממש, אני לא מרזים, תבדקו בטיסות, לא רק פולין, אפילו רוצים להגיע דרך הונגריה, מחירים עכשיו כל צד 700-800 דולר, זה משהו מטורף, משהו עזוי, לא נגיד עכשיו בשידור שזה ניצול, אבל זה מציאות, זה מה שעולה, אבל אז בגלל זה קפצנו למים וזכרנו מטור שנקרא, שקוראים לזה טיסת צ'רטר מיוחד, שיטוס ביום שישי לפנות בוקר, אשר לפולין, וככה ביום שישי בבוקר כבר נהיה, ניסע קודם לרבי אלימלך, ואחרי זה לדינוב השבת.
יש לכם, יש לכם מקום, יש עליו מקום על המטוס, או הכל מלא כבר?
נשאר, רק אתמול פתחנו את הטיסה, וכבר מילינו יותר מחצי מטוס, בלי פרסומים, בלי כלום, כי אנשים זה, עדיין נשאר קצת מקומות, אנחנו מקווים שבאמת עשינו ממש מחיר, מחיר שאם אני אומר שהמחירים, רק טיסה עולה 1,500 דולר, וזה עשינו הכל ביחד, כולל השבת בדינוב, ב-580 דולר.
אז איך, נגיד שעכשיו, נניח שעכשיו אני רוצה למצוא כיסא במטוס, איפה אני מחפש? מה אני עושה?
אז פשוט מתקשרים ומזמינים.
לאן? מתקשרים לאן?
אני אתן טלפון, אני אשמח מאוד.
יאללה, תן.
אז המספר זה 050.
כן.
67-888-25. אני אחזור 050-67-888-25. שוב, אני אמרתי את המחיר 580 דולר, אבל אנחנו רוצים היום להפסיק במחיר הזה, כי באמת זה מחיר שאנחנו מסבסדים את כל העלויות של הפנים, הנסיעות והשבת, חינם. אז, אבל אנחנו לא יכולים יותר מדי אנשים, אנחנו כבר הולכים... אז כל הקודם זוכה, וכמובן, בעזרת השם, שנהיה שליחים טובים להתפלל עם ישראל, אנחנו רואים כל שנה בהילולה ישועות גדולות מאוד... אני לא אתחיל עכשיו עם סיפורים, אבל באמת...
אין לנו גם זמן, אין לנו הרב פנחס פאמפ, אין לנו גם זמן, אבל שמחנו לדבר איתכם, ולשמוע על הדברים היפים והנפלאים, ועל החנוכיה ועל הבני יששכר. להגיד לכם תודה רבה, יישר כוח גדול,
ושיקבלו... שבת הבא, שבת ויחי, חי טבת.
תודה רבה, הרב פנחס פעם, תודה רבה לך. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
שלום למאזין, שלום.
שלום עליכם, אבי משה, מה שלומך, איך אתה מגיש?
ברוך השם, איך אתה?
שיעזור לנו הלאה. רציתי לומר את הרבי משה שפגשתי איזה קצין בכיר בצהל, והוא רב בצהל. והוא אמר לי שבאו אליו כמה קצינים ודיברו איתו ואמרו לו שהתפילות התחלשו, הם מרגישים שהתפילות התחלשו בעם ישראל, והתפילות לא כל כך, והולך להם קשה. ומה שהם אמרו, שצריך להתחזק יותר בתפילות, עם ישראל צריך להתחדש עם התפילות, ועם ישראל, שמה שקורה, יש לי בכל אופן אני מרגיש, כשאני מתפלל על איזשהו דבר מסוים, ואני מתפלל עליו, באיזשהו שלב, בהרבה זמן, אני מתחלש מזה. ואז מה שקורה, אז התפילה היא יותר חלשה. מה שכן אנחנו צריכים, צריך להגיד לעם ישראל, שצריכים להתחזק עוד פעם, להתחדש מחדש בתפילות, על הצדיקים שלנו, שהם מוסרים את נפשם בשבילנו, ואנחנו צריכים למסור נפש בתפילה לעם ישראל, על הצדיקים שלנו, על החיילים שלנו, שנמצאים במלחמה, שהשם ישמור, זה היום פצוע, קשה, זה ידיים ורגליים, זה מצב מאוד מאוד קשה, איזה רב אחד אמר לי, שמה עם השידוחים שלהם, יהיו לנו כזה שידוח, ונפקמינה שאנחנו צריכים הרבה מאוד מאוד תפילות מהלב, לצעוק ולהתחנן השם ולזכות לפני השם.
שלום, שלום. תשמע, אנחנו במלחמה וזה מידת הדין גדולה מאוד מאוד. אני אמרתי למאזינים לפני שעלית שאני קיבלתי אתמול מצדיקים הנסתרים להגיד לקבל 50 אלף קבלות. יכול להיות שבין הקבלות זה מה שאתה אומר, להתחזק בתפילות על עם ישראל. אני חושב שלהגיד לקדת יצחק שבע פעמים, גם אני נחלשתי בזה, הייתי מדבר על זה הרבה וריוסים, הפסקתי, אז הפסיקו גם האנשים. יש הרבה דברים, שהרבה דברים שאפשר לעשות, להתחזק בלימוד תורה, כל הזמן שהולך על החדשות ועל הנייס ועל העדכונים, זה נזק, זה ביטול תורה, זה כתרוג, זה עצבות, זה דיכאון, זה מראה שחורה. בזמן הזה לשבת, להתפלל, לקרוא תהילים, להגיד נשמת תול חי, להגיד פרק שירה, ללמוד זוהר, לא יודע, לעשות דברים שהפה שלנו רק יעבוד, רק יעבוד תפילות ותורה, זהו, כל השאר שטויות. שטויות.
נכון, רק עוד איזה מילה אני רוצה להשאיל, שרבי נחמן אמר שלא לתת הקדוש ברוך הוא לגזור גזרות, לא לתת, זה נפקמינה, זה השם דבר ריבונו שלנו, בטא את הגזירות מעל עם ישראל, בטא לה לחיילים שלך, לילדים שלך, אבא תרחם עליהם, לצורך לבקש מהשם דבר באמת לבטל את הגזרות מעל עם ישראל.
זה להגיד שלום, שלום, אתמול דיברנו על זה, הבאנו כאן כמה דברים, ביניהם הכי חזק לבטל, לא הכי חזק, אבל חזק מאוד לבטל גזרות, זה להתחזק בעניית אמן יהיה שמר רבה בכוונה. להשתדל כל עם ישראל העיקרים להתחזק מאוד, לכוון ולאמן יהיה שמר רבה, כתוב במשנת רבי ישמעאל שזה מבטל כל הגזירות. שלום, תודה רבה לך, בשורות טובות. מותק,
עוד מילה קטנה, רציתי שעם ישראל יעבירו את המסר ששמעתי מהקצין הזה, שככה הקצינים אומרים שיתחזקו, שיתחזקו יותר בתפילות, שיעבירו את זה הלאה לאנשים אחרים. תודה רבה משה, השם ישמור אותך.
תודה, תודה, תודה מותק, להתראות, כל טוב. הרב דוד כהן היקר שלנו, שלום, צהריים טובים.
כן, הרב משה בן לולו היקר והחביב לנו מאוד מאוד.
מה שלומך, הרב דוד, מה שלומך?
חסד השם, אנחנו חיים ונושמים.
ברוך השם, יופי, יופי.
חסד. אז כל אחד שרוצה לעשות עם עצמו חסד, עם הילדים שלו חסד, עם המשפחה שלו חסד, שיקבל על עצמו שמירת הלשון. אנחנו לא ממציאים איזו המצאה שכתוב במשנה ברורה או באיזה ספר, זה הבטחה של דוד המלך בספר התהילים, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, מי שרוצה לראות ימים טובים, לראות בהם טוב, אז נצור לשונך מרע, תשמור הפה מלשון הרע, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר כלל לשון הרע לאחרים. מה זה לשון הרע? כל דבר של גנאי על מישהו אחר, לספר על גנאי על מישהו, זה נקרא לשון הרע. ואם אתה ממציא שקר, אז מוציא שם רע, השם ישמור. ואם זה רכילות, אז זה רכילות. אז בואו נדמד שיש כמה דברים שצריכים לשמור על הפה, שלא לטמא אותם ולא לקלקל אותם בכל מיני דיבורים האסורים. ופה הבעיה היא שאדם בקלות רגיל לעבור על זה, כי זה חדשות, זה נחשב דברים מעניינים, לא יודע מה בדיוק, אנשים מוכנים לעבור על זה ככה בקלות, בלי לחשוב הרבה. כן, זה יהודה עשה את זה, זה רפי עשה את זה, זה, כן, הם לקחו את זה. כן. הוא מדבר על כולם חופשי, הוא לא שם לב מה הוא אומר בכלל. אדם צריך לשים, לא, שמת סכין בלועך, אם בעל נפש אתה, אם אתה בעל נפש שים סכין בלועך, אל תכניס כל מילה לפה, תעשה חשבון מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, מה הדברים המותרים, מה הדברים האסורים, ובעזרת השם ככה נוכל לנקות את הלשון מלשון הרע, וזה ייתן לנו השם. כוח וחיות בעזרת השם לחיים טובים ומתוקנים, לנו, לבנינו, לכל משפחתנו, לכולם. אמן. בעזרת השם.
אמן ואמן. הרב דוד כהן יקר, תודה רבה לך. ונקדיש לחיילים ולכל אלה שעסוקים במשימות למען עם ישראל את השיר של ישי ריבו, לשוב הביתה. נאמר תודה רבה לצוות התוכנית, קובי סגל שערך והפיק, מוטי קופפר שהיה לה ביצוע טכני. יום טוב, להתראות.
דבר לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר, הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות, הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה, דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו, אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב, הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה, דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו, אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן בסוף.